שלום וערב טוב לכם, ואולי זה כבר הופך להיות נוהל קבוע של יום חמישי לסכם שבוע, יחד עם שימן ברייטקופ והרב יוסף שווינגר. ערב טוב לכם.
ערב טוב.
שבוע שעבר ניסינו ככה לדבר, היה השיח השתלט על סוגיית הדיינים, עכשיו כבר יש הרבה מאוד נושאים מעניינים. כן, ערב שווינגר.
אני הייתי אולי מתחיל ב... בוא לא נתייחס למצד התאווה שמתקיים כמובן ברגעים אלה.
הנה התייחסת.
כבר התייחסת מה שנקרא.
לא, אמרתי, אבל רק תנו לי לסיים, ידעתי שתקפצו, זה מה שרציתי. בגדול אני מתאר לעצמי, הרי פרשת השבוע זה פנחס בן אלעזר, השיב את חמתי מעל בני ישראל, מנע את המגפה, שהרק את זמרי בן סלו וכוזבי בצור. אני
לאן אתה הולך, הרב שווינגר?
אני מנסה לתאר לעצמי, אם זה היה קורה בימינו אלו כזה אירוע, כמו שזמרי בן צלו, כמה רבנים לפי דעתכם, יפי נפש, היו קופצים, והיו אומרים לו, רגע, פנחס, בוא נחיל את הדברים, לא עשית אכלה, תבדוק את המניעים של זמרי, תבדוק את המניעים של כוזבים, לא צריך ישר לפנות ישר לזה. והמשל והנמשל, אני חושב, יובנו מאליהם, עצרתי.
אז כדי שלא יובנו נמשלים שלא התכוונת להמפיל, אז מה שהיה בפרשת פנחס היה בפרשת פנחס.
אני מקווה שצעירים ששומעים אותך ראש וינגר ורואים בך דמות לחיקוי ולמופת, לא ייקחו את הדברים שלך כהשלכה למה
שהוא עכשיו. לא, אבל אני מנסה להסביר היום, הרי היה את ההתבטאות של הרב קרים ולוינשטיין, ו300 רבנים תומכים, וכל היום התנצלויות, רבותיי. לא צריך להתנצל על מה שכתוב בתורה, וזה המסר, וזה אנחנו לא צריכים להתבייש.
נכון, אבל יש אגב הרב שווינגר,
יש משהו אחר שאומרים שלא תמיד צריך להגיד דבר שלא נשמע.
יש 613 מצוות בתורה
שהיו אומרים לו, אולי תעשה מקודם החלה של הדמויות, למה ישר לתקור?
לא, אבל הרב שווינגר, יש 613 מצוות בתורה, ומשום מה יש קבוצות מסוימות שאוהבות להניף דגלים רק של מצווה אחת, של פנחה, של דברים שהם שוכחים הרבה מצוות בדרך.
שימן, תגיד, מה קרה בין איתי כהן למי זה? ליצמן? גפני? מי זה היה?
אני לא עוקב,
תראה. רציתי להגיד שגם זה כבר נמאס. אבי, סליחה
שאני... רציתי להעביר נושא, תדברו על מה אתם רוצים.
כל שבוע לשמוע, הרי בסופו של יום, היו דברים מעולם גם באגודת ישראל במשך שנים, רק זה לא יצא כל השתלות שאחד רב עם השני, היום כל הקיצה מקבלת פולו-אפים וסכסוכים ופרשנים.
נגיד לך, יש שני חלקים בסיפור הזה. חלק אחד, יש איזו רוטינה, אתה יודע, פעם היה תופעה שהייתה יותר רחבה מהיום, שרבנים היו מתראיינים לעיתונים מסוימים ולמחרת היו מכחישים את זה. זאת אומרת, היו קונים חבילת פרסום ביחד, גם את הרעיון וגם את ההכחשה.
ברור.
והיה לפעמים שאותו רב התראיין לעיתון וכבר הזמין את ההכחשה והרעיון לא התפרסם באותו שבוע ורק ההכחשה התפרסם, אנחנו בלי רעיון. אז אנחנו רואים גם איזה סוג של תופעה כזאת, גם עכשיו עם פוליטיקאים יש איזה פרקטיקה של יום שני מתראיינים ויום חמישי חוזרים, זה טבעי ולגיטימי. תראה, אין ספק שההתעצמות וריבוי המדיות מביא לכל שיעול וכל פיוק וכל גרף שכבר למלחמה, ואז למלחמה יש פולו-אפ והוא מגיב אז הוא חייב להגיב לו חזרה.
אבל שימן, אני גלגל שאין לך רצינות. שימן, תרשה לי לקרוא אותך. למה זה צריך לעניין את הציבור הרחב אם גפני חושב שליצמן עושה טעויות, או ליצמן חושב שגפני עושה טעויות, או שתיהם כמובן עובדים, מה זה ביחד הם אחים?
זה מה שאני אומר לך, אם התקשורת הייתה תקשורת רצינית ונורמלית, לא הייתה מתייחסת בכלל לאיזשהו חילופי דברים.
אגב, אני מסכים עם השאלה שלכם, אבל מכיוון שגם עבדתי בעבר בכלי תקשורת שהיו יכולים למדוד רייטינג, זאת אומרת לבדוק מה מעניין את הציבור, ובסוף אנחנו עובדים בכלי תקשורת מסחריים שצריכים לעניין את הציבור, אחרת הם יסגרו וישווקו חיים לכל חי. אז האמת היא שזה מה שמעניין את השבוע, למה? זה שאלה טובה.
התשובה היא חמורה, אני חייב להגיד לך. אתה חייב גם להיות איזה דמות של מחנך, ולא להרגיל את הציבור דווקא לדוג כל היום במים אחרים.
אולי צריך להקים תאגיד תקשורתי גם למגזר החרדי?
נכון, הנה, אסתכל אגב, אסתכל שהרשות השידור הממלכתית למשל, שעוסקת כאילו בדברים שברומו של עולם, מנשקת את קו ה-0% של הרייטינג. ולא סתם, נכון, זה לא בסדר, התקשורת החרדית צריכה להיות לכאורה יותר נעלית ולא להתעסק ברכילות ובצהוב, ובצדדים הפחות אטרקטיביים של הפוליטיקה, הפחות, אבל למעשה כדי זה מה שהציבור דורש, ולצערנו הגדול הפוליטיקאים מספקים לנו את זה במנות קדושות.
אבל יש כאן נקודה הרבה יותר משעשעת, שמי ששם לב, אתה שומע מהח"כים החרדים, ולא נזכיר כרגע שמות, אני צריך לדווח על פשלות שלו, אני תיקנתי את הרד שלו, אבל חוץ לזה אנחנו עובדים, מה זה ביחד, בהרמוניה, אנחנו ממש חברים, אני אף פעם לא מבין מה נכון, החלק הראשון או האחרון, או ככה נהוג לעבוד, אז בשביל זה עדיף אולי לא להיכנס לזה בכלל, הציבור פשוט מבולבל.
יש כאן אבל תופעה שיותר משהפרה רוצה להניק, ויותר מהגר רוצה לנוק, יש כאן הדואליות הזאת והריקוד הזה, שבאמת הוא מתמשך כך הרבה זמן, אין, זה מזין את מהדורות הבוקר, מהדורות הבוקר מזינות מהדורות הערב, שמזינות את העיתונים, שמזינות את ה... ואני לא רואה איך לגלגל זה יסתיים, אתה יודע מה, אם אנחנו עוסקים בסיכום שבוע, בסוג של מסתכלים אחורה ועושים איזה חשבון נפש, אז ברור שאם אנחנו לא היינו מדווחים על זה בכלל, לא היה שום דיווח, שום צהוב, שום רכילות, שום הוצאה הקלעו.
אז בואו נדבר באמת על עשייה ולא על הקרדיטים של עשייה.
אגב, כל הסיפור הזה של נקודותיים צח מרחאות, עשר נקודותיים מרחאות, צריך להתפסק מהעולם. לא רלוונטי מה הוא אמר, מה הוא אמר. כל הנישה הזאת החדשותית, שעשר נקודותיים מרחאות, האמת היא שבמדינה מתוקנת ובכלי תקשורת מתוקנים, היו מעבירים את הפרקטיקה הזאת מהעולם. אבל לצערנו עד שהמשיח יבוא, אנחנו נמשיך לדעתי לעסוק בהמון המון תקשורת שעוסקת בנקודותיים מרחאות, וחבל. אבל כנראה הציבור
אוהב. אני חושב שהמבצע לשבוע הבא, אני רוצה לתת לכם איזה מבצע לאותם זריזים, אם מדובר למשל על קצבה לאברכים או תיקון עוולות בהבטחת הכנסה, המבצע הבא היה מי מביא להם יותר קצבה מהר הביתה עם שליח, אבל בואו לא נכניס להם רעיונות.
כן, לא, לאט לאט. נושא הדיור עלה השבוע חזק מאוד. הערב אנחנו מתבשרים שאביחי מנדלבליט מגדיר את הדיור החרדי כמיעוט, ובעצם פותח את הדרך לשווק מכרזים כמו שהיה עם חריש, אבל לא עם התוצאה של חריש, רק לציבור חרדי. אתם מאמינים, שימן והרב שווינגר, שבאמת יום אחד תיפטר פה המצוקה הזו, שאנחנו רק ככה בגיבורים?
אגב, זה לא פתרון של המצוקה. בונים כאן, מנדלבליט מאשר את זה, ואנחנו יוצאים לתוכנית לכם שבניית 20 אלף יחידות דיור, אבל בונים כאן ערים מסכנות, שיהיה להם מאוד מאוד קשה להחזיק את עצמם. אנחנו רואים את הערים החרדיות, חוץ מהעיר בני ברק שזכתה באיזה, הרלה התקשרה לראש העיר וסיפרה לו שיש לו בצפון העיר ערימות של מגדלי בשר, הערים החרדיות מתקשות מאוד להחזיק את עצמם, הן נאלצות לשנורר מכל הזה, נותנות שירותים מאוד נמוכים, אין להם כסף להחזיק את עצמם, אין ארנונה, אין מרכזי תעסוקה, ואנחנו הולכים לשכפל...
תראה, ספר תוכיח שהיא שורדת לא רע גם בלי...
תראה כמה כסף עיריית קריית ספר נותנת לחינוך יחסית לערים החזקות.
אתה כבר מדבר על ערים חרדיות, אני לא רואה שטחים. בעוד שלחילונים יש שחרור של אלפי יחידות דיור בעשרות מכרזים, מחיר למשתכן, אני מאוד מאוד סקפטי. אני רואה את הפתרון רק בדמות העיר כסיף, כסייפה ליד ערד, ששם בעיות שאין ביקוש דוחפים את החרדים. אני חושב שאם מדברים על מחדלים, אז אני חושב שהמחדל של הנציגות החרדית ב-10-15 שנים האחרונות זק לשמיים בנושא הזה.
רגע, רשמינגר, אתה היית ראש המועצה הראשון של מודיעין אלית.
נכון.
אני רוצה לשאול אותך שאלה, בוא נענה על השאלה אולי האמיתית. מה עדיף? שכונה חרדית בעיר חילונית, למשל בראש העין, או במודיעין?
חד משמעי לא, היום מוכח
שלצערי... או עיר חרדית.
עיר חרדית.
אז איפה אתה מכיר שטחים שאפשר לבנות עיר חרדה מהתחלה?
צריך להיות החלטה לאומית. אני אתן לך דוגמה.
כן, אבל הארץ שלנו קטנה, איפה?
לא, אני אתן לך דוגמה. הנה, אני רוצה לתת לך דוגמה. בין כביש ירושלים תל אביב, ובין למשל צומת לטרון עד מסמיה, יש מאות אלפי דונמים, זה שייך למינהל מקרקעי ישראל שמזכיר אותם חקלאים. אם יבוא פעם כל המפלגות החרדיות ויגידו בלי פתרון במרכז הארץ והקצה של 15 או 20 אלף דונם, אנחנו לא ניגשים לשום מסע ומתן, וזה הקז וסבלי שבלעדיו לא נכנסים, אתה תראה שעושים, הרי איך קמה מודיעין, זה גם התחיל מלחץ.
אגב, מודיעין זה פרטי, מודיעין זה שתחיל
מודיעין. לא. אם מודיעין, מודיעין אלית.
לא אלית. אתה מדבר על מודיעין.
מודיעין זה שהוקמה על ידי משרד הבינוי והשיכון, אני לביתי את ההקמה שלה, והייתי שם חלק קצת קשור, אבל חד משמעי שהמדינה מחליטה, המדינה עושה, רק אף אחד לא עומד עם אקדח לרקה של מקבלי החלטות, ותמיד ככה כולנו נשרחים אחרי איזה פתלון, גם מוכח היום, לצערי הרב אני אומר, הימים שגרו חרדים בתל אביב, או הדוגמה של סרט ויז'ניץ בחיפה הולכת ופסה מן העולם, אין היום, אי אפשר כבר, לא אפשר לגור ביחד, חבל, אבל זה לא קיים וצריך להקים, רק אנחנו כל כך כבר לא מאמינים בעצמנו, ואנחנו כל היום בעמדת התנצלות נחיתית, שכבר אנשים לא מסוגלים להגיד, אולי באמת מגיע לנו נורמלי כמו כל זוג חילוני, בראש העין, בדרום ראשון.
אבל שים לב שהזוגות החילוניים רק מגדילים את הערים החילוניות, לא פה, לא מקימים פה ב-20 שנה האחרונות.
כן, אבל אתה לא יכול בלי ראש רשות, ושום ראש רשות לא רוצה שיהיו לו דתיים, חוץ מראש עירית נצרת, וראינו איך הוא גמר. לכן, בוא נהיה רציניים, ראש עיר נורמלי חילוני, לא צריך שלא לו חרדים בשיפולי העיר, הוא יודע שתוך 10 שנים הם יאיימו על כהונתו. הציבור החילוני יתקומם נגדו, וזה לא עובד הנוסחה. בוא נהיה ריאליים, וגם אם מנדלבליט יגיד ויחליט, הכל תלוי במועצת העיר, בחברי מועצת העיר, בראש העיר. תביא לי ראש עיר אחד עכשיו מהמרכז, בין חדרה לגדרה, שיגיד לך אני מוכן לקלוט חרדים 4,000 יחידות דיור. סוף שבוע על חשבוני. שכם.
אגב, okay. ברור שצריך לתת כאן תמריצים, זה, אם המדינה באמת רוצה ללכת לקראת החרדים, והיא תתן תמריצים נכונים לראשי הערים, אז כן, תתפלל לשמוע שיש גם ראשי ערים שיסכימו לבלוע את הצפרדע הזאת, אבל ללכת להקים עכשיו עוד ערים, שהם יראו ערים כמו ערים החרדיות, שאין עבודה ואין פרנסה ואין מרכזי תעסוקה ואין תשלומי ארנונה, ואין שירותים לתושבים, ואין תקציבים למוסדות חינוך, זה אולי פתרון הקל, אבל לא פתרון נכון. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים...
הייתי ברשותכם עוד איזה מחדלון קטן רוצה להעלות.
תביא קצת בשורות חיוביות, הרב שווינגר, אתה מדכא את הציבור לפני שבת.
תשמעו, אני שמעתי השבוע את ביבי, עונה בגאונות, האדם הזה מדהים. רק שנייה, בוא נהיה רציני. מה שאני מתכוון להגיד, שראינו בסופו של שבוע דיבורים על הקפאת תאגיד, ואתה שומע שבתאגיד הזה נקלטים עשרות אם לא מאות עובדים חדשים, ושוב פעם אין אפילו חרדי אחד לרפואה, וגם החרדי לרפואה שנקלט, גם עלה בוא נגיד, יש כאלה שידרשו לגנאי או לשבח. עוד פעם אחרי זה ניצק למה אין תקשורת טובה, למה אין תקשורת אובייקטיבית, ויש היום עשרות עיתונאים
במדיה. רגע, אבל נקלטו בכלל חרדים? כלומר, אתה מדבר על חרדים שאולי נקלטו לכל מיני מדיה ולפייסבוק של התאגיד.
אף אחד בידיעה, אני אומר לך.
רגע, שני דברים, אם אפשר לדבר על הסיפור הזה.
זה גם מחדל.
א', אני יודע שפנו לכמה חרדים וקיבלו תשובות שליליות, אבל ברור שאין הלימה בין הגיוס של 230 עובדים לבין היחס של החרדים בסיפור הזה, צריך לפחות 10% כמו החלק שלהם באוכלוסייה, אם לא יותר, ואני בטוח
למה, אבל למה? התאגיד הזה לא מיועד לחרדים, הוא לא אמור לשדר.
מה זה לא מיועד לחרדים? הוא מיועד למדינת ישראל, שמדינת ממומן מכספי מיסים שאני ואתה משלמים אבי, ואין שום סיבה שלא יהיה לפחות כמו היחס שלנו באוכלוסייה, אם לא לדבר על אפליה מתקנת של עשרות שנים.
בשביל להשתיק חרדים או בשביל שחרדים ישקיעו על מה שקורה שם?
התקשורת החילונית עוינת את הציבור החרדי. והנה יש הזדמנות לתקן את העוול.
אגב, אני חושב שלראשונה בהיסטוריה, השרים החרדים, למשל, שדיברו עם ליצמן לפני חודשיים על הסיפור הזה של התאגיד ועל שילוב חרדים בתאגיד, אז הוא אמר, אני לא מבין מה זה קשור למטרסדוף, מה זה קשור לאונסדוף, מה זה קשור לממגימל, אני מתעסק בדברים שקשורים אליי. ואני חושב שהיום חלחלה גם אצלו ההבנה, אחרי שדיברו איתו, שהסיפור הזה של התאגיד, לא רק התאגיד, בכלל העיסוק בכלי תקשורת וההשפעה האמיתית על מדינת ישראל ועל הצביון של מדינה יהודית, ואתה יודע מה, אפילו על תקציבים, הרי סובל מהסתה ואתה עסוק במלחמת הישרדות והתגוננות, אז אין לך אפשרות להיאבק על מה שמגיע לך, כי אתה כל היום עסוק בלגונן על מה, בלגונן ובמלחמת הישרדות. אני חושב שההבנה
הזאת... אני אתן לכם דוגמה רק השבוע, אני שמח למשל שאתם לא מאזינים לרדיו החילוני, אבל מי שמקשיב לרשת ב' למשל, בדיווחים השמוע על כל ההתבטאויות של הרבנים, אתה לא שמעת אף פעם איזון, בקושי קיבלת צד שכנגד, האווירה הייתה עוינת ביותר, ואני לא מדבר על ההסתה שנעשית מהבוקר כלפי הציבור החרדי, למרות שהוא לא קשור לכל
המתקדים. וכל זה מהכסף שלנו.
ואין לך אחד שיכול לקום ולהגיד ולדפוק על השולחן ואומר להם אל תהיו...
אז אני רוצה לשאול אתכם, האם השילוב של חרדים לחוץ כדי שיעסיקו חרדים בשביל האיזון הקדוש, שגם חרדים יועסקו, או כדי שחרדים ישפיעו על
התכנים? לא, יש את השני חלקים, ישפיעו. וגם, אנחנו לא צריכים להתבייש בזה, שאנחנו אזרחים שווי זכויות, משלמים מיסים, ומגיע לנו מה שמגיע. אתן לך דוגמה נוספת, יש את המאבק הזה על השבת, על עסקים, זה מאבק שהוא בעיקרו מאבק חילוני בכלל, שמי שפתח אותו זה עסקים חילוניים שסובלים, שמקורסים, אתה יודע, פותחים עוד ועוד קניונים, הם פשוט קורסים. אתה יודע, הבעלים של למשל פוקס, רשת פוקס, מפסיד עשרות מיליוני שקלים בשנה, והדירקטוריון שלו דורש אומר, אדוני, תפתח בשבת. ומצא כל זה במדינת ישראל. איך זה מסוכר בכלי התקשורת? כפייה חרדית, כפייה דתית, כפייה זה. אם היה איזון, אם היה איזונים, היה כתבים...
תשים לפחות שבוע את אסתי פלט ברשת בית, או בתאגיד הזה, אתה רואה בכלל צורה אחרת של שידור ממלכתית, אובייקטיבית ומקצועית.
פחות מה-CNN אני לא רואה אותה הולכת לשום מקום, אבל בהחלט, נכון, כאלה ועוד, אגב, כל אחד שנמצא, כל חרדי, שיהיה בכל תחום, לא כתב עניין החרדים, כתב עניין כלכלה, כתב, אפילו פלילים, כל מקום שאחד ידע להביא מירת שמיים, שעושה את עבודתו נאמנה, ומביא השקפה יהודית וערכית יותר לתפקיד שלו, ברכה, אבל אנחנו
תלבד בזה. אז אני רוצה להתייעץ אתכם, אם פונים אליכם מהתאגיד, ואומרים לכם, אוקיי, אתם אנשי תקשורת מוצלחים, מצליחים, הנה, מציעים לכם חוזה טוב, עבודה טובה, תקבלו תוכנית רדיו בתחנה ממלכתית וגדולה שמשדרת לכלל מדינת ישראל, אבל אין לך שום יכולת להתערב בתכנים. ביום הזה אתה צריך לשדר על מצווה.
למה? יש איזה תקשורת חילוני שמקבל כאלה תנאים?
לא, אז רגע, אין בעיה, זה לגיטימי, הפנייה הזאת לגיטימית, אבל אם אתה כחרדי יכול לחתום על חוזה כזה, ומחר יכתיבו לך...
הפנייה הזאת לא לגיטימית, כי אין אף תקשורתן חילוני, שמקבל תוכנית בלי שיש לו שליטה על התכנים. אין חיה כזאת, כל נגיד.
השליטה על התכנים היא צריכה להיות שליטה מקצועית, לא שליטה דתית. אם אתה כחרדי אומר, חבר'ה, לא נוח לי עם האייטם הזה.
אבל למה אי אפשר לקבל עורך תוכניות חרדי, או עורכת תוכניות חרדית? למה אי אפשר להחליט בכל שלבי העריכה?
כי הקהל הצרכנים של המדיה הזו הוא קהל חילוני. אז בוא רגע.
לא בהכרח, לא בהכרח.
אבל אבי, אבי, הרדיו,
למה לחילוני אסור לשמוע את דעתי? סלח לי, סלח לי. אני רוצה שגם החילוני יקבל את עמדתי הדתית חרדית וישמע.
אין בעיה, יקבל כשצריך להביא תגובה או דברים כאלה יקבל, אבל אני אתן אותך עכשיו אתה שינגר יושב מאחורי המיקרופון של רשת ב' ואמור לדווח על אייטם מאוד בעייתי ורגיש מבחינה חרדית דתית השקפתית, ואתה חייב לעסוק בו, כי זה הכותרת הראשית של מה שהתרחש היום במדינה.
אני רוצה לגלות, אבי, אני רוצה לגלות לך סוד. אנשים דתיים ושמרי תורה ומצוות, וגם אפילו לא עלינו חרדים, יש להם עוד תחומי עניין חוץ מדפיימי ושחס מלחמה עירים. יש להם עוד שניים, שלושה תחומי עניין. יש להם דעה בנושא הגז, יש להם דעה בכל נושא, בנושא מצוקת הדיור, בנושא כלכלה, בנושא מיסוי, בנושא כל דבר.
פתחנו את התוכנית עם פרשת פנחס והנמשל של הרב שווינקר.
לא, אבל יש...
האייטם המרכזי שכולם עוסקים בו זה אם ברקת הגיע ולא הגיע ומה היה ומי מתלווה ושליסל וכל הסיפור הזה. אתה כאדם חרדי יכול לנהל תוכנית שתעסוק 40 דקות בתחום הזה?
אגב, ברור שאין בעיה.
אפשר להגיד את דעת תורה בצורה נורמלית, בלי להביא פסקים לפעמים הזויים, ולהסביר למה תורה מתנגד לזה, מה זה חיי המשפחה היהודים, בלי להישמע שמלצי יתר על המידה, ולא להתבייש בעמדות התורניות, וכל היום להיות...
אז מי שלא מתבייש, סליחה, בעמדות התורניות שלו, לא בא לכזה מקום, שהוא יעלה כל יום להתמודד עם
הלוגיה. לא נחשף אף פעם לעמדה התורנית הדתית, חייב אחת ולחמיד להיחשף. לא שומעים אותך, פשוט הם לא יודעים, הם שומעים על צד אחד של המדיה. מה אתה רוצה מהם? בקטע הזה בגדר תינוקות שנשבו קלאסי.
להבדיל מיוסי, אני לא חושב שצריך להכניס פובליציסטים עכשיו שיסבירו את עמדת התורה. גם כתב פלילים, הרי אנחנו לא מוצאים כאן עכשיו אברכים מכולל חזוניש והופכים אותם לכתבים.
ברור, אבל כתב פלילים שתווח כל יומיים על פרשייה אחרת.
בסדר,
אז שאלו בתור תגובה את הרב נוי פושל, שאלו את מושי גרילה, שאלו אנשים שיגידו גם מה אנחנו חושבים על זה. אין סיכוי היום
בבית. זו כבר דרישה אחרת.
למשל, זה חלק ממערכה כללית.
אני מדבר על כתבים אפילו שיכולים לסקר, מי שלוקח כזה תפקיד סיכור מודע לכל הבעיות שיש בזה, והוא יודע לשדר את הדברים, את אותו אייטם, הוא יודע לשדר את זה עם קצת יותר ערכיות, קצת פחות רדיפה, קצת פחות חטטנות,
ולא קרה שום דבר. קשה מאוד, זה לא כזה קל, אתה כתב לי עניין פלילים, ואנחנו יודעים מה הפרשיות כאן במדינה יום אחרי יום, ותיאורים ומשפטים.
אם היית מספר לפני 20 שנה לאנשים שיהיה רדיו דתי, אם היית מספר לאנשים לפני 20 שנה, בזמן הגל הקל, שיהיה רדיו דתי, שיעסוק, ותוכל, איך יכול להיות רדיו דתי? יש נושאים, אתה רואה, מצליחים לעשות את ההבחנות ואת ההתאמות לכל אחד. אז ברור שאם יש פרשה קשה, יכולים להעביר את זה לכתב אחר, יכולים לנהוג ברגישות. אם יש רצון טוב, תאמין לי שתאגיד השידור הציבורי יכול לקלוט חרדים בכתבים.
אבי, אם נאמין בעצמנו נצליח, הבעיה שאנחנו פשוט לא מאמינים.
מאמינים, אבל אנחנו לא רוצים לדרדר, אנחנו לא רוצים להגיע למקומות האלה.
אפשר לעלות, במקום להידרדר, נעלה את הרמה, לא נוריד אותה. אני רוצה להגיד, רגע, עוד משפט אחרון לסיום, סיום ממש. אנחנו מסיימים את האירוע של פנחס, לכן הנני נותן לו את בריתי שלום. גם השבוע הייתה פגישה שמבשרת על תחילת שלום בבני ברק בביתו של אגח, ונקווה שזה ישפיע לנו על כל השנה ועל כל השלום במגזר החרדי.
אתה מדבר בקודים כאן, הרב שווינגר, אבל טוב שיהיה...
יש את הרבה בין מבין.
אם אתה בענייני שלום, אנחנו כולנו מאחוריך.
הרב דוי שהגיע לביתו של מרן הרב רב חיים קניבסקי, וכן, תלמידי חכמים, מרבים שלום בעולם. תודה רבה בשניכם, ושבת שלום.
שבת שלום.
חבר הכנסת סגן שר האוצר, אבי יצחק כהן, שלום.